גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. כמו כוכב רוק, הוא חרש את הארץ, הגיע לכל מקום, לא רק פיזית, אלא גם דרך הרשתות החברתיות, והמונים שתו את דבריו בצמא. אנחנו מדברים על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך מערכת הבחירות האחרונה, מערכת שהביאה לניצחונו הסוחף. סרט יהודי מבית כאן דיגיטל, הקאמבק שמו, מתעד את נתניהו. נתניהו וקמפיין הבחירות שלו, הוא מעיד אולי על המציאות שכולנו עדים לה עכשיו, נדבר בו. המשורר חתן פרס ישראל מאיר ויזלטיר ובא השבוע למנוחות, רעייתו לשעבר אתי ויזלטיר תהיה איתנו ותזכר באיש, באיש שהיא כה אהבה. וגם הוצאת הספרים הרפר קולינס מנקה את ספריה של אגת הקריסטי מכל הזכור של אלימות או אתניות, לא עוד התייחסות משפילה ליהודים יהודים צוענים או למזג ההודי החם. נדבר על ההחלטה ונתאה על תפקיד הספרות בעולם מתקדם. עוד דברים רבים כמובן, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. כמו כוכב רוק, הוא חרש את הארץ, הגיע לכל מקום, לא רק פיזית, אלא גם דרך הרשתות החברתיות, וההמונים שתו את דבריו בצמא. אנחנו מדברים על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך מערכת הבחירות האחרונה, מערכת בחירות שהביאה לניצחונו הסוחף. עכשיו סרט יהודי חדש מבית כאן דיגיטל, הקאמבק קוראים לו, ביים אותו איתי אשר, אתם בוודאי מכירות ומכירים את מאות סרטוני הדוקותיים שלו, סרטונים שהגיעו לעשרות מיליוני צופים. תמיד הוא מתעד גיבורים שלא זכו לתעודה באף גוף תקשורת אחר. במשך חודשיים אשר רדף אחרי נתניהו וקמפיין הבחירות שלו. אולי הוא ראה הרבה לפנינו את המציאות שכולנו עדים לה עכשיו, המציאות הישראלית הכה מעורערת. נברך לשלום את במאי הקאמבק, איתי אשר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ברכות על הקאמבק, על הסרט המצוין הזה. אני רוצה שנתחיל ברשותך, איתי, דווקא ממילות הסיום בסרט, כאשר נתניהו עומד על הבמה, בלילה הוא בו הוא מנצח, והוא אומר, אנחנו נפעל להורדת הלהבות, לאיחוי הקרעים והשבת השלום הפנימי בתוכנו. וזה קרה רק לפני 3 חודשים, ולא באמת ידעתי איך להרגיש אל מול הדברים האלה. אמרתי, מזל שאני מדבר עם איתי בבוקר.
מה אפשר להגיד? אתה יודע, המציאות היא כל כך לא ברורה, שלפעמים אתה עומד פשוט משתאה, ולא מבין בעצם מה הולך. אני חושב שזה בעצם כל הסוד של היצירה, לעמוד מול ה... השתאות הזאת ולנסות לפצח אותה. ובאמת הדברים האלה של נתניהו בסוף הנאום שלו היו, לא יודע, נתנו איזה תקווה מסוימת.
היו הבטחה גדולה, כן.
כן. כרגע התקווה הזאת לא מתממשת כמו שאנחנו רואים. אני חושב שכל התהליך הזה, כל מה שאנחנו רואים פה, ההשפעה המרכזית היא בעיקר נובעת ממה שקורה בעולם של הדיגיטל, כאילו זה העניין, האלגוריתם. נתניהו פשוט רוכב על הגל.
אנחנו נדבר על זה בעוד רגע ברשותך, כי אני תהיתי במהלך הצפייה, האם זה האוטובוס הזה, הביביבה הזה, שאיתו הוא חרש את הארץ, או הדיגיטל, כמו שאתה אומר עכשיו, אבל נתחיל מההתחלה, מדוע אתה מחליט שאתה רוצה לעקוב אחר הקמפיין הזה? מה אתה מרגיש, או מה אתה מבין שיש שם?
אני כבר הבנתי לפני כמה שנים, בעצם אני חושב שזה התחיל ביתר סט בקורונה, שמשהו קורה בצורה יותר קיצונית. זאת אומרת, כל הפצעים תמיד היו קיימים. הם היו ברמה זו או אחרת של הגלדה, אבל הייתה תחושה שבעקבות הקורונה, או הקורונה הייתה איזה ביטוי מסוים של התהליך הזה, איזה סי, משהו גדול קורה יותר. בעיקר שוב בהשפעה של המהפכה הדיגיטלית והאלגוריתם שיוצר איזו הפרדה טוטלית בין האנשים. והתהליך הזה, הרגשתי שהבחירות האלה הן ממש עומדות להיות רגע השיא של כל הדבר הזה. אני גם הראיתי בסרטון, בסרט, סליחה.
כן, זה כבר סרט, אני מצטער להגיד לך, כן.
אבל מה שהתחיל בקורונה והבלפור ושומר החומות, שזה גם הייתה, זה גם היה איזה ביטוי של התפרקות המדינה, אני אקרא לזה במרכאות. וכמובן ממשלת בנט לפיד, והשיא היה הבחירות האלה, שהרגשתי שזה ממש עומד להיות מפץ גדול, שאחריו הישראליות תוגדר מחדש.
אתה בביוגרפיה הפרטית שלך עבדת במערכות חדשות, ארדקור ממש. התקשורת בחודשים האחרונים, בוודאי בבחירות האחרונות, פספסה את הסיפור לגמרי בעיניך? פספסה את ישראל שלא נתנה לה, שלא העירה עליה זרקור?
שאלה יותר עמוקה לגבי איך העיתונות מתפקדת היום בעידן של הסושיאל מדיה. אם בעבר עיתונאים באמת היו יוצאים לשטח ומביאים סיפורים ומשקפים באמת לקוראים או לצופים שלהם או למאזינים את המציאות, אז היום אני לא בדיוק יודע איזה מציאות הם משקפים. כי כמו שאנחנו שמים לב, בכירי העיתונאים במדינת ישראל בכלל לא יוצאים מהאולפנים.
הם נמצאים באולפנים מיליון שעות ביום, אבל שם הם נמצאים, כן.
נכון, ואם הם לא באולפנים אז הם מצייצים, ואם הם לא מצייצים אז הם בטלגרם שלהם או בנכסי סושיאל שלהם. זאת אומרת, עיתונאים יותר עסוקים בלקדם את עצמם, מאשר בעצם לשקף את המציאות לקהל שלהם. אז אני לא חושב שהם פספסו רק את מה שקורה עכשיו, הם פספסו. העיתונאים בעצם מעדדים מסרים שמישהו אחר מביא, נותן להם. מישהו בעל אינטרס. הם יכולים להגיד שהדברים שהם מביאים זה סקופים, אבל מישהו הביא להם את הסקופ הזה. אז פשוט הוא נתן להם את הסיפור הזה ראשון. אבל זה לא באמת סיפור שהם הביאו, אתה מבין?
ובגלל הדברים האלה זה גם אומר שיש להם תפקיד בכל מה שמתחולל, בגלל שהם פספסו את הסיפור המרכזי?
ברור, הם שחקנים בכל המשחק הזה ש... שמתנהל על ידי כוחות הרבה יותר חזקים. הם פשוט, נקרא לזה כמו אבירים, או מי שצופה במלחמת הכוכבים, אני גדלתי על העולם הזה, כמו ג'דאיס. אתה מכיר את הג'דאים?
אני בצד השני, אני סטאר טרק. זה לא, אני לא איתך, אני לא במלחמת הכוכבים.
אז במלחמת הכוכבים, מי ששולטים במרחב זה הג'דאים, אלה עם ה... עם החרב המיוחדת. אז פה הם מקבלים פשוט אבי כחול. יש לך אבי כחול, ואז אתה ג'יידאי בתוך העולם הווירטואלי הזה.
ועוד רגע אילון מסק ייקח את אבי הכחול מכולם. אם הם היו יורדים לשטח, הם היו מגלים את הישראל הזאת?
אני בטוח שכן. אתה יודע, אותי מאשימים שבסדרת הרשת שלי אני מסקר רק אנשים שנמצאים בשוליים. אני טוען שהתקשורת מיינסטרים היא זו שמסקרת את מי שנמצאים בשוליים, כי היא מסקרת רק את האנשים שיכולים לשלם ריטיינר של בין 10,000 שקל ל-10,000 דולר בחודש ליחצן דובר או יועץ תקשורת.
שיביאו אותם לאותם עיתונאים, כן.
כן, כמעט כל האנשים שעליהם התקשורת מיינסטרים מדברת זה כאלה שיש להם דובר יחצן או יועץ תקשורת. זה השוליים, זה המיעוט שבמיעוט. אני רוצה להביא את הקול של הקהל הרחב, שאין לו את היכולת לשלם למי שיחצן אותו. זה מה שאני מחפש. אני מחפש להגיע כמה שיותר קרוב לאמת. ובאמת הזאת יש אנשים אמיתיים.
אנשים אמיתיים שרודפים אחרי הביבי בא הזה, אנשים אמיתיים שבאמת מקשיבים לכל אותם מסרים שעוברים דרך אנשי הדיגיטל של ראש הממשלה וסביבתו. נדמה לי שהתקשורת סיקרה את אותו מסע של נתניהו כמחולל האמיתי שהביא לניצחון שלו. גם זה בעיניך טעות?
אני חושב ש... במציאות הנוכחית שבה לעולם הווירטואלי יש תפקיד כל כך מרכזי בחיים שלנו, בטח של הדור הצעיר שמבלה שעות, את רוב, אני לא רוצה להגיד את רוב שעות ימיו, אבל לפעמים זו גם התחושה, שאנשים נמצאים רוב שעות היום במסך. ואני חושב שנתניהו ידע לעשות, מישהו כתב שזה ממש היה קמפיין היברידי, מצד אחד באמת לרדת לשטח ולייצר אירועים ש... לפעמים היו בהם עשרות, לפעמים היו בהם מאות, אבל בעולם הדיגיטל, בלייבים של טופז, היו בהם עשרות אלפים ולפעמים מאות אלפים. זאת אומרת, הוא ידע להביא את המציאות לכאורה לעולם האמיתי, שהוא בעצם העולם הווירטואלי. הוא הנגיש את עצמו לאנשים בצורה טוטלית.
גם טיקטוק, גם אינסטגרם, גם פייסבוק, גם רחובות, כל אחד יכול להתקרב, לשמוע הכל, כמעט לגעת.
נכון, וגם בתוך כדי, גם בכל האירועים האלה, הוא גם מכר את הספר שלו בהנחה, הוא פשוט עבד בכל המימדים, זה היה מדהים. כאילו, באמת, תמיד היה גם את הדוכן שמוכרים את הספר שלו ב-99 שקלים במקום ב-130. היה שם הכל באירועים האלה, ובאמת היה משהו, וכמובן, שעם התפורה המטורפת של משטרה וניידות ושבקניקים, זה פשוט היה, היו אירועי רוק'נ'רול גרנדיוזים.
וגם באירועים האלה התקשורת זלזלה, לפחות בזמן אמת. איזה ישראל פגשת, איתי?
שאלה טובה. באמת תמיד מדברים על ישראל הראשונה וישראל השנייה, אבל יש כל כך הרבה רבדים לישראליות. יש גם ישראל שלישית ורביעית וחמישית ושישית ושביעית ושמיעה, אני לא יודע, יש אין סוף. יש כל כך הרבה, כל כך הרבה סוגים. אני, קשה לקמת את זה אפילו, אתה מבין? אני לא יודע מה לומר, כי לפעמים אתה מגיע לשכונות, אז אתה אומר, מה זה שכונות מסורתיות? אבל לא, זה בעצם גרים שם הרבה אנשים מברית המועצות לשעבר, וכמויות של עובדים זרים. מי בעצם גר בשכונות האלה היום? זה לא השכונות של פעם שהיו מאוד הומוגניות של אוכלוסייה מזרחית. לא, זה כבר לא ככה, כי בשכונות, החבר'ה הצעירים יצאו מהשכונות, נשארו המבוגרים, את מקומם תפסו או אנשים שבאו מברית המועצות, או עולים חדשים מאתיופיה, או הרבה עובדים זרים, שזה משהו שאתה רואה הרבה בשכונות בישראל. אז אני לא יודע להגיד, אני באמת לא יודע מה... ראיתי אנשים אמיתיים, חיים, שמחפשים יחס, וביבי ידע לתת להם את היחס הזה.
וקיבלו יחס, פשוט ככה, בדיוק, קיבלו יחס. פשוט
ידע להגיע אליהם לשכונה, אתה יודע, ממש, לפעמים בפינת רחוב היו מקימים לו שם עמדה, והוא ידע לעשות את זה, הוא ידע לקרוא את הסנטימנט הזה, שלא נראה לי שיש מישהו אחר בהנהגה הישראלית שבכלל מכיר בו.
אולי מילה לסיום ברשותך, דווקא לאור הקרע המטורף שמתחולל רגע לפני חג הפסח גם, יש סיכוי שעוד נתחבר יחד, או שהישראל שאתה מכיר אולי טוב יותר מכל אחד אחר, היא ישראל שלעולם לא תתחבר שוב?
שאלה טובה, אני לא נביא. כמובן שהסדר יהיה סדר חדש, אין מה לעשות. אני חושב שבסופו של דבר, אם לא תהיה איזושהי שליטה מסוימת על האלגוריתם, שמבחינתי אני מסתכל על זה כמו על איזה פורנו, כאילו על האלגוריתם הממכר והמסוכן, אם לא תהיה איזושהי רגולציה על הכלי המסוכן הזה, אז מדינת ישראל, כמו כל חברה בעולם, אני לא יודע אם היא תוכל להתקיים. כי זה ממש מפרק את היסודות הבסיסיים של חברה לחיות ביחד. אז לדעתי הפתרון היחידי, וזה נשמע קצת אנכרוניסטי ומיושן להגיד את זה, אבל חייבים איזושהי רגולציה ולהטיל איזושהי מגבלה על הסושיאל מדיה, ומישהו חייב לעשות סדר, כי זה הופך את המציאות שלנו לכאוטית, ברמה שלא נוכל לחיות בה עוד מעט. אנחנו כבר רואים את הניצנים הראשונים.
כן, ואולי אתה... ואולי אתה ראית את זה עוד לפני כולם. אני רוצה לומר שוב למאזינות ומאזינים, הקאמבק הוא שם סרטו של איתי אשר, אתם יכולים לראות אותו בכל האמצעים הדיגיטליים של כאן, גם בכאן בוקס, גם בכאן דיגיטל, איפה שרק תרצו.
ברשותך גואל.
כן, איתי.
וחייב לומר תודה רק לכל האנשים המדהימים של כאן דיגיטל, שבאמת עמדו לצידי ומעליי ומאחוריי ודחפו וגרמו לכל הדבר הזה לקרות, לא מובן מאליו.
טוב, אוהבים אותך, מה לעשות?
אני מביא צפיות.
חג שמח, איתי אשר. תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה על הכל. ביי, כל טוב.
גם כן תרבות.
כאמור, מאזינות ומאזינים, את השעה הראשונה של תוכניתנו אנחנו מקדישים לזכרו של המשורר חתן פרס ישראל מאיר ויזלטיר שהלך לעולמו. ויזלטיר הותיר אחריו שתי בנות ושלוש נכדות. הנה דברים שאמרה ביתו מרתה בבית העלמין.
גם בתור אבא הוא היה משורר. הספרים שלו ליוו את ילדותי כמו חלק ממנו, ממש באופן פיזי. התחלתי לתפדף בספרים בגילאים לא מתאימים בכלל. הרי גם בגיל 5 נדמה שאפשר להבין סיפור על אילנה שמסתכלת בספרים עם הדודים הערומים או את הילדה בלום שלא לובשת כלום, זה הרי בחרוזים. וזאת לא תלונה, גם אם זה נשמע ככה. ההפך, הוא היה אבא אחר, אבל הוא היה אבא שלי והוא התאים לי. כל כך הרבה ממי שאני, אני חייבת לו וליחסים שלנו שהיו קרובים מאוד תמיד. אבא שלי היה אדם מתעניין, מתעניין בהכל, מתעניין באמת. מתעניין בסיפורי הנכדות, בסתם הבחנות שלי על מה שראיתי הרגע ברחוב. תמיד נתן לי הרגשה שיש ערך למה שאני חושבת. גם בגיל 6. והיום, היום זה היום הולדת שלי ואני קוברת אותו.
היום הולדת שלה נחגג אתמול והיא קברה את אביה, כך מרתה, ביתו של מאיר ויזלטיר. גם ביתו השנייה, נטליה, נשאה דברים.
כשהייתי בת 6, אבא בא לקחת אותי מבית ספר. כשחצינו מתחת לכיכר מלכי ישראל, היום רבין, היד הקטנה שלי בתוך היד הגדולה החזקה שלו, פגשנו שוטר שהעיף מבט באבא הגבוה ההורס עם הבלורית המתנפנפת והזיפים ושאל, מה אתה עושה פה עם הילדה? אבא אמר, היא הבת שלי. השוטר ביקש תעודת זהות. ברור שלא הייתה עליו. אמרתי לשוטר, אבל זה אבא שלי, אבל זה אבא שלי. השוטר אמר, הרבה ילדות אומרות מה שאומרים להם להגיד, אם מציעים להם סוכריה. והזעיק עוד שוטר, ללוות אותנו עד הבית. ביום חמישי האחרון, קצת לפני 7 בערב, כשהיד הגדולה של אבא הייתה בתוך היד שלי, הבטנו זה בעיני זה, עד שהעיניים שלו כבר הסתכלו למקום אחר. אמרתי בקול, לא רק בלב, אבל זה אבא שלי, אבל זה אבא שלי.
אבל זה אבא שלי. נטליה, על קברו של אביה, המשורר חתן פרס ישראל, מאיר ויזלטיר. נודה לאתר ויינט מבית ידיעות אחרונות שהעביר עבורנו את ההקלטות האלה. רעייתו השנייה, עורכת הסרטים הקולנוענית, אתי ויזלטיר, שגם נמצאת איתנו עכשיו. אתי, תודה שאת נמצאת איתנו, נחמה לך ולביתך.
בוקר טוב, כן.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו. איך עבר עלייך סוף השבוע?
טוב, אני מאוד מאוד עצובה, כי עם השנים חזרנו להתקרב, היינו חברים מאוד מאוד טובים, הייתי מדברת איתו כמעט כל יום, אז זה עצב גדול.
זה נפל עלייך בהפתעה, כמו שאמר לנו הפרופסור פרי?
המוות כן, אבל זה שהוא ידרדר וידענו שזה לא יהיה עוד הרבה זמן, ידענו. גם אני רוצה לקרוא שיר שהוא כתב קטן, קטן, קטן.
באהבה.
למרות שאני לא יודעת איך אני קוראת, אבל שמתארת מה הוא הרגיש. אפשר?
באהבה.
טוב יהיה אם אמות ואת תחי אחריי. איש אשר לא ידע יבוא וישאל עליי. את אומרי, הוא כבר מת. והוא ישאל, ממה? ואת אומרי, מאהבתו לכבדות שבאדמה.
מאהבתו לכבדות שבאדמה. אם מישהו כן. ישאל, הוא כבר מת, צריכה להגיד לכולם. איך הוא התמודד עם, אל מול הידיעה שאולי הסוף קרב?
אני חושבת שהוא התכונן לזה, והוא חשב על זה, והוא מאוד 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 התעסק בזה, בעיקר בספר, האיש הנידף, ו... אני רוצה לדבר על האומנות, אני רוצה לדבר על היחסים שלי ושל מאיר, כי על האומנות מנחם מדבר בוודאי טוב ממני.
כן, כן, והוא אכן אמר דברים מאוד יפים. אז איזה מן מאיר היה לך?
כשהכרתי את מאיר, כל כך התאהבתי, הייתי בטוחה שאלוהים ירד מהשמיים ופגש אותי. והידע העצום שלו, פשוט לא יכולתי להכיל את זה, כל כך, כל כך, כל כך היה מעניין להיות איתו כל דקה, כל יום. מיד כשראיתי אותו, זאת אומרת, זה היה ברור לי שזה אהבת חיי. ולקח קצת זמן, והוא גם התאהב בי, והיה לנו יחסים מאוד אוהבים, כמה שנים טובות, אבל מאיר הוא לא אדם של משפחה, וזה הוא אמר לי מראש, אפילו מראש הוא אמר לי שהוא לא התחתן איתי, אבל כי הוא לא רוצה יותר חיי משפחה, זה לא מתאים לאורך חייו, ולמה שהוא רוצה להספיק לעשות בחיים. ובכל זאת, הצלחנו לחיות חיים טובים, עם מרתה ועם נטליה, ו...
שתי בנותיו. לאן הוא לקח אותך בדייט ראשון?
בדייט ראשון נפגשנו אצל גבריאל מוקד. זה לא הוא, אלא יאיר הורוביץ שפגש את, הלכתי עם חברתי בדיזינגוף, ופגשנו את יאיר, ויאיר אמר, אתם רוצים לפגוש את האיש הכי יפה בעולם? לא אמר חכם, לא אמר כלום. והלכנו למוקד, ואז ראינו את מאיר. והאמת היא שלא במראה הראשון, אבל במשפט הראשון כבר התאהבתי בו.
את זוכרת את המשפט?
לא. הוא לא דיבר אליי, הם דיברו ביניהם. הוא מוקד ויאיר, זה היה ממש... חשבתי שהם מדברים בשפה זרה, זה כל כך היה גבוה בשבילי העברית הזאת. מה שמאוד אהבתי, שמאוד מאוד היה חשוב לו לחנך אותי. לקרוא שייקספיר, כל מחזה שהיינו הולכים, גרנו בלון, כל מחזה שהיינו הולכים, הייתי צריכה לקרוא את המחזה מראש, ולמדתי ממנו המון.
זה נשמע כמו שיעורי בית.
שיעורי בית, אבל כיפים. זאת אומרת, אתה הולך למחזה בגיל 20, הייתי 21, אתה הולך למחזה ואתה לא תבין אותו באנגלית, זה מאוד קשה, וככה זה מאוד עזר לי. כן? שיעורי בית.
אבל האמת היא שצדקו, הוא באמת גם היה חתיך על.
הוא גם היה חתיך על, כן, בהחלט. הוא היה מאוד מאוד יפה, כמו פסל יווני, הוא היה לבן, לבן, הוא חזר מלונדון. ובעיניי זה היה מראה הכי יפה בעולם. אבל לא בזה התאהבתי, התאהבתי בשכל שלו, ובשנינות שלו, וביושר שלו. הוא היה בן אדם ישר, הייתי אומרת, אפילו... כדי אכזריות. הוא אמר תמיד מה הוא חושב, הוא חשב בבהירות, והוא לא עשה הנחות, לא לעצמו ולא לאחרים, ובעיקר לא לעצמו.
וכאשר כשהוא נכנס לעתים לאורך שנים ארוכות, כדרכם של אנשים גדולים, בוודאי אנשי רוח, לכל מיני פינות עם אנשים אחרים, לכל מיני מריבות מצוטטות, איך את היית בסיטואציה הזאת?
אני מאוד לא אהבתי את זה, כמובן. מאוד לא אהבתי את זה, כי אני תמיד רחומה ולא אהבתי שאנשים נפגעים. אבל היושר שלו היה חזק ממנו. היה לו מאוד חשוב להגיד בזמן אמת מה הוא חושב.
והיית אומרת לו לפעמים, מאיר, אולי לא כדאי, מאיר, תחכה רגע.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. אל תשלח, אל תיכנס לזה. זה לא עוזר. מאיר זה מאיר, אם הוא רוצה משהו... זהו, כישורי חיים לא היו לו, ובזה אני הייתי הרבה יותר טובה. אז כן, אז ככה החלקנו חיים משותפים של 11 שנה.
איזה מין אבא הוא היה?
אני חושב שהוא היה אבא מאוד אוהב, מאוד מאוד מאוד, המשפחה והילדות היו מאוד חשובות לו, אבל הוא לא היה אבא מקדיש מאוד. הוא היה עסוק בכל מיני עניינים, אבל מבחינת יחס אהבה, מאוד מאוד אהב את הילדות. זה היה מאוד חשוב לו. אבל הוא לא היה בנו לחיי משפחה, זה נכון מה שהוא אמר לי כבר בפגישה הראשונה.
תמיד צריך להקשיב מה אומרים בפגישה הראשונה. תמיד צריך
נכון.
תמיד צריך להקשיב לדברים האלה. היו לו שעות עבודה? איך זה היה מתנהל? הוא היה נכנס לחדר, סוגר את הדלת ושאף אחד לא ייכנס לשם?
הוא היה עושה את זה, אבל זה לאו דווקא באיזשהו עבד. זאת אומרת, הוא קרא, הוא תרגם. כשהוא תרגם, הדלת לא הייתה ממש סגורה. זאת אומרת, יכולת להיכנס ולדבר איתו. אבל היו זמנים שממש הדלת הייתה סגורה, אז הוא היה יושב בחדר עבודה שלו רוב היום, אבל זה לא בהכרח שהוא עבד כל היום. ובאמת אחת המריבות שלנו, החוזרות ונשנות, זה מי ייקח את מרת, אני עבדתי, הייתי לפני סוף סרט, הייתי בהיסטריה, והוא אמר, את חושבת שאני לא עובד? כישורי החיים, נו, המטלות של החיים היו כבדות עליו.
שוחחנו עם הפרופסור פרי, למה בעצם קבורה אורתודוקסית?
אורתודוקסית אני חושבת שהוא רצה. הוא רצה שרב יגיד עליו קדיש, הוא היה מאוד מאוד קרוב ליהדות, הוא ידע המון, בגיל, אני חושבת ש-12 שהוא בא לארץ, הוא חזר בתשובה לאיזה שנתיים, הוא למד המון, בזכותו אני אוהב את התנך, הוא מכיר המון, הכיר המון בעל פה, ואני חושבת שזה היה חשוב לו, חשוב לו שהוא יהודי, חשוב לו שהוא יקבר בקבורה יהודית. זה שאנשים ישבו וידברו עליו, נעשה את זה, אבל לא נשארו. אפילו דיקמן מת לפני כמה חודשים. פשוט כולם כבר כמעט לא נשאר אף אחד, את מי להזמין. אבל נשב חברים ונעשה את מצוותו. באמת שקלנו אם לעשות את זה, אבל קבורה יהודית הייתה מאוד חשובה לו, אז אני ממש בטוחה בזה.
אולי מילה לסיום, זיכרון אחד שלך ממנו שתיקחי איתך תמיד?
לפני מותו, רגע לפני, כשהוא היה עוד בבית חולים, הוא היה בהכרה, אבל הוא בקושי, הוא לא יכל לזוז. ובאתי ככה ליד המיטה וסידרתי לו ככה תסדינים, אז הוא התרומם על המרפקים, תפס אותי ונתן לי נשיקה. וזה היה כאילו כל כך מפתיע, כי הוא כבר לא היה זז בכלל. אז עם זה אני אשאר כל החיים.
הנשיקה.
כמובן עם הזיכרונות מצעירותנו וחיינו יש הרבה, אבל זה לא הזמן.
עוד נדבר בו רבות. נחמה רבה מאיתנו, אתי ויזלטיר. תודה שהיית איתנו. תודה רבה.
תודה, ביי.
אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. כבכל שנה, גם השנה, מפרסם העיתון The Art Newspaper, מעיתוני האומנות החשובים בעולם, את רשימת 100 המוזיאונים הפופולריים ביותר בעולם, אלה שזכו למספר המבקרים הגבוה ביותר. לסקר שנה זו, 2022, הייתה חשיבות רבה, בגלל שזו השנה הראשונה למעשה בה העולם יצא יחסית ממשבר קורונה, והתוצאות מעידות על זה. אם בשנת 2021, ואחת, מספר כלל המבקרים בכל 100 המוזיאונים המובילים בעולם עמד על כ-70 מיליון מבקרים. בשנת 2022 המספר עומד על 140 מיליון מבקרים, כפול מבשנה שעברה. עם זאת צריך לציין, זה עדיין לא מגיע ל-230 מיליון המבקרים שהיו בשנת 2019, טרום מגפת קורונה. המוזיאון המבוקר ביותר בעולם הוא הלובר בפריס. בשנת 2022 ביקרו בו כמעט 8 מיליון מבקרים. במקום השני, מוזיאון הוותיקן, שם ביקרו 5 מיליון מבקרים בשנת 2022. במקום השלישי והרביעי, שני מוזיאונים בריטים, הבריטיש מיוזיאם והטייט מודרן, שניהם עם כ-4 מיליון מבקרים. ובמקום החמישי, המוזיאון הלאומי של קוריאה בסאול, עם 3,400,000 מבקרים במהלך כל שנת 2022. לפני שנצלול אל תוך הנתונים, ננסה להסיק מהם מסקנות, גם על עולם המוזיאונים, גם על שדה האומנות, בכלל על העולם. רק נאמר שברשימת המאה גם נציגות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאומנות, נמצא במקום ה-48 עם כמיליון מבקרים. אם תשאלו את עצמכם למה, רק תזכרו, יאיוי קוסמה. נברך לשלום את יונתן אמיר, עורך שותף של כתב העת ערב רב. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. נדמה לי שזו השנה השלישית או הרביעית שאנחנו עושים את סדרת הכתבות האלה יחד איתך. אנחנו מודים לך על זה. צללת אל תוך הנתונים, מה הכי תפס לך את העין?
הדבר שהכי תפס לי את העין זו הפתעה. אני רוצה לחזור רגע שנה אחורה ולהיזכר בשיחה שלנו בסוף מרץ תחילת אפריל, בערך חודש וחצי אחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה. מוזיאונים רוסיים היו ברשימה כי היא הצגה את שנת 2021, וכבר בשיחה בינינו אמרנו, טוב, בוודאי בשנה הבאה זה יהיה אחר. אז זה רק קצת אחר. ההפתעה הגדולה שלי כשפתחתי את הטבלאות הייתה לגלות כמה מוזיאונים מסנט פטרסבורג וממוסקבה נמצאים ברשימה. זה אומר ש... קודם כל...
כבר במקום העשירי, האירמיטאז', נכון? עם כמעט 3 מיליון.
ואחר כך במקום ה-12, כן, ואחר כך במקום ה-20, יש לא מעט מוזיאונים רוסיים ברשימה. זה אומר לנו, אני שני דברים. הראשון הוא שחלק גדול מהמוזיאונים האלה ניזונים מתיירות פנים, שהיא כנראה מספיק גדולה. והשני זה שהדיווחים על הקריסה הכלכלית של רוסיה, הם לא מורגשים לפחות בחלק הזה של התרבות הרוסית.
אולי אם אתה מרשה לי אוסיף אופציה נוספת, הדיווח השנתי הזה של The Art Newspaper, אם אני מבין נכון, מגיע מתוך דיווחים של המוזיאונים עצמם. אולי המוזיאונים הרוסים מעגלים את האמת.
יכול להיות, אבל זה אני לא יכול לקבוע.
כן, כן, אולי צריך להניח את זה על השולחן. אוקיי, אז בניגוד למה שחשבנו, שהמוזיאונים הרוסים ייפגעו מהפלישה לאוקראינה, הם לא נפגעים.
הם נפגעים, ההתאוששות שלהם היא נמוכה יותר ביחס לתקופת הקורונה, מאשר מוזיאונים אחרים, ועדיין הם במספרים מאוד מאוד גבוהים, והם מככבים בשתי הסיריות הראשונות של הרשימה.
הלוב במקום הראשון, זה לא מפתיע אף אחד מאיתנו כמובן, הייתה להם, הזיכרון שלי לא בטוח לומר אם הייתה השנה תערוכה גדולה במיוחד בלוב, מה שאנחנו קוראים תערוכה מושכת תיירים.
אז אני גם לא יכול לומר לך, וגם בדרך כלל בשנים קודמות הם פרסמו לצד הגרפים הללו גם גרפים של פילוח לפי תערוכות. והשנה זה לא הופיע, לפחות בינתיים, אז קשה לומר, היו מוזיאונים שכיכבו בגרף אחד ולא כיכבו בטבלה השנייה ולהפך, אז אני לא יודע לומר, אבל תראה, הייתי ברומא לפני חודש, בתחילת מרץ, זה לא עונת תיירות, והעיר הייתה מפוצצת, באמת מפוצצת. כל מזרקה היה צריך לחטט את הדרך פנימה. אז מהבחינה הזאת יושא רושם שלפחות באירופה מתאוששים.
בניגוד מי שלא למשל... נמצאים, כן.
כן, מי שלא נמצאים פה ותמיד כיכבו בטבלאות בשנים של בעשור הקודם שלנו היו מוזיאונים בסין, שתמיד הגיעו למקומות יפים, ומוזיאונים בברזיל. דיברנו על זה בעבר, שיש איזה תמורות גיאופוליטיות כאלה, והמסות של הקהל שמתחיל ללכת למוזיאונים במקומות בקנה מידה כזה, פשוט נותנות פייט. למוזיאונים הקלאסיים המוכרים מאירופה ומארצות הברית, השנה אין אף מוזיאון מסין, מדיניות אפס קורונה הפכה את זה גם לאפס אומנות, יש רק מוזיאון אחד מברזיל, והוא נמצא נדמה לי בעשירייה הרביעית, אם אני זוכר נכון, זאת אומרת העולם החדש של המוזיאונים לא התאושש עדיין מהקורונה.
ובעיניך גם, למרות העובדה ששני מוזיאונים בריטים נמצאים בחמישייה הראשונה, עדיין אתה אומר, אתה לא רואה שם את הפאר הבריטי כפי שהוא אמור להיות.
על המוזיאונים הבריטים אומרים שהם סופגים את הטלטלה הפוליטית והכלכלית שאנגליה עוברת בשנים האחרונות. זה נכון, המספרים אחוזי ההתאוששות הם לא גבוהים כמו שהיה מצופה, אבל זו עדיין לונדון, זו עדיין אנגליה, היא עדיין מעצמת אומנות, כמו שאמרת בפתח הדברים, שניים מחמשת המוזיאונים בחמישייה הראשונה הם מוזיאונים שנמצאים בלונדון, ויש עוד כמה ברשימה אחר כך. גם ללונדון יש נכסים, יש לה שוברי קופות כמו פרנסיס בייקון, וכשמציגים תערוכה כזו, זה בלוקבאסטר, מה לעשות.
בקורונה הכניסה לחיינו יותר ויותר לפחות את השיח או ניסיונות של אמצעים דיגיטליים, וירטואליים, אלה דברים שלא נכנסים לדבר עצמו, לספירה עצמה, אבל האם זה בעיניך גם משפיע על הביקורים עצמם?
אני לא ראיתי עד היום אף מוזיאון שהצליח לבנות אתר שייתן חוויה מספקת בעניין הזה. גם בעבר דיברנו על זה שזה כנראה עניין של כמה שנים עד שהטכנולוגיה תאפשר לנו באמצעות הדמיות ליצור חוויה כזו, אבל אף אחד מהם עוד לא שם. אתרים הם עדיין מאוד אינפורמטיביים, לכל היותר הפרודוקציות באיכות יותר גבוהה, יש מידע נגיש יותר, אבל אין, זה לא חוויה של ביקור במוזיאון בשום צורה. לא אדריכלית, לא מרחבית, לא, כל החוויה שמסביב לביקור במוזיאון, חוויית הקדושה הזאת, לא קיימת עדיין. אם אני אחזור אבל רגע לביקור ברומא, זה אמנם התרשמות אישית, אבל התחושה שלי הייתה שההרגלי התיירות קצת משתנים, משום שהצפיפות שתיארתי ברחובות לא באה לידי ביטוי במוזיאון. כך שיכול להיות שהתיירות עדיין נשארת זהירה, והולכת למרחבים ציבוריים יותר מאשר למקומות סגורים. רומא גם מזמינה את זה, אבל ברומא יש גם אין פורמוזיאונים מפוארים.
כן, יש גם מלא ג'לטו טעים. אולי נסיים ברשותך, יונתן, בעניין מוזיאון תל אביב לאומנות, במקום ה-48 ברשימה הזו, הזכרנו את יואי קוסמה, אבל אני רוצה שתגיד מילה דווקא על האח הירושלמי, על מוזיאון ישראל שלא נכנס לרשימה. זה אומר מה בעיניך?
זה אומר שאנחנו ממשיכים להיות עדים למשבר רב השנים של המוזיאון, כי כל הכבוד למוזיאון תל אביב, הוא גם טיפס ממקום 56, זה גם בזכות קוסמה, אבל הוא היה גם בשנים קודמות, עוד לפני קוסמה, אני חושב שזו שנה חמישית שלו ברצף ברשימה הזו. וזה בסך הכל מוזיאון עירוני שעוסק רק באומנות. והעובדה שהמוזיאון הגדול בישראל, שהוא לא רק אומנות, אלא גם ארכיאולוגיה והיסטוריה ובהיקפים, יש שם אוצרות בקנה מידה בינלאומי, בכלל לא מתקרב לרשימה הזו במשך שנים, היא מחדל. זה לא יאמן שמקום עם אוצרות ארכיאולוגיים כמו שיש במוזיאון ישראל, עם אוסף אומנות כמו שיש במוזיאון ישראל, עם שטח ואדריכלות כמו מוזיאון ישראל, לא יכול להיכנס לרשימה. אם אנחנו מסתכלים על התחתית הרשימה, מדובר על מספרים של
500,000
מבקרים, זה בשביל מוזיאון בקנה מידה של מוזיאון ישראל.
הוא צריך להיות שם.
בוודאי.
נאמר לך תודה על השיחה הזו, יונתן אמיר, עורך שותף של כתב העת ערב רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לכם, בוקר טוב, חג שמח.
גם כן תרבות.
אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. עיתון הגרדיאן הבריטי מלמד אותנו שהוצאת הספרים החשובה ארפר קולינס הסירה ממהדורות חדשות של ספריה של אגדה קריסטי פסקאות שלמות שנוגעות לאלימות ואתניות מחשש לפגיעה בקוראים. כל פסקה שקריסטי כתבה, גם בספרים שבהם הגיבור הוא הרקול פוארו, גם בספרים שבהם הגיבורה היא מיס מרפל, כל הפסקאות שיש בהם מזכור ליהודים, צוענים או תיאורים שנוגעים למזג האודי או לשיני הצחורות של הגיבורה השחורה, כולם שונו, רוקחו או הועלמו. ההחלטה הזו של ארפר קולינס מצטרפת כמובן להחלטה לעדן, לנקות את ספרי רואלד דל או איאן פלמינג. אנחנו נתאה עד לאן נגיע. נברך לשלום את הסופרת, מחברת קלי ברק, רומן בלשי, שאך יצא השנה, דריה שואלי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. טוב, אז הנה, גם באגתה קריסטי התחילו לגעת עכשיו. איפה את מול המגמה הזאת?
בקצרה, בתמצאת, אני חושבת שזה מגוחך ואידיוטי ומיותר. עכשיו אני יכולה להרחיב על זה. הייתה איזושהי מחשבה שעברה לי ממש הבוקר. נניח הרגע הזה בחיים של ישראל, שבו אנשים יוצאים לרחובות, ובואו לא משנה מאיזה צד אנחנו יוצאים עם פול אלימות, אנחנו מאשימים את הצד השני באלימות, בגזענות. אני אישית נגיד עם החולצה שאני יוצאת איתה, בדרך כלל אני מקבלת את הקריאות, זונה של ערבים.
זונה של ערבים, כן.
כן, עכשיו נניח שיכתבו ספר, או אני אכתוב ספר על התקופה הזאת, שבה יצאתי לרחוב, ספרות אדורה. יצאה לרחוב עם חולצה שכתוב עליה ככה וככה, וניסו להרוג אותה במכות, וצעקו לזונה של ערבים. מה אנחנו נעשה? אנחנו נלך וננקה את הביטוי הזה מהספר, אז מה ידוע לתקופה הזאת? יחשבו שאנשים פה חלפו אחד על פני השני בנימוס, ואמרו אחד לשני, אני לא, יש לי מחלוקת איתך.
זאת אומרת, את אומרת לנו, כשאגת הקריסטי כתבה את הפסקאות שהיום לא עוברות אף מול, היא לא כתבה כי היא חשבה שהמזג ההודי או הגוף היהודי או השיניים הצחורות של הגיבורה השחורה ראויות ללגלוג, אלא כי כך דיברו על אותם דמויות באותה תקופה.
או אפילו אם היא חשבה שראויה ללגלוג, זה בסדר החברתי שהיה. היה נהוג שנותר למעמד מסוים, כמו המעמד של אגת הקריסטי, או הגיבורים שהשתייכו ללגלג על מעמדות אחרים. והספרים שלה לוחבים את רוח התקופה הזאת. ואם אנחנו נלך ונמחק את זה, אז אנחנו נלך ונייצר איזו מציאות מעוותת, איזו היסטוריה שלא הייתה קיימת, שבה לא הייתה עבדות, ולא היה סקסיזם. ולא הייתה גזענות משום סוג, ולא היה בכלל חלוקה מעמדית, וכולם היו שווים, וכולם היו סבבה אחד עם השני.
אבל את לא קוראת ספרות במובן של אומנות שגם משנה מציאות, ובעיקר בעיקר משנה מחשבה. הילדים שלך שיהיו בריאים, כשיקראו ספר מצוין שבו יהיה את המילה קושי, או המילים האחרות שאנחנו כבר לא אומרים היום, או מתרומם, או יהודון, לא משנה על איזה מקומות אנחנו מדברים, את לא חוששת שזה יהפוך לחלק מהשפה שלהם?
לא, אני חושבת שהילדים שלי הזדעזעו מזה, כמו שכשאני קראתי גוגל בפעם הראשונה, והוא כותב, היה לו, זה נשמע כמו מצלצלים בכיסו של יהודי, זאת אומרת, מלא כסף בכיס של יהודון. קבצתי, היה לי לא נעים. קודם כל ידעתי שהיום אין, זה לא היה עובר אף אחד, הוא לא היה יכול לכתוב את זה היום. אבל לא, אני לא באה לספרות כדי שהיא תעשה עיניים בגב, בשביל זה יש מסאז'. אני קוראת ספרות כי היא מאתגרת אותי, כי היא מעניינת אותי, כי היא אומרת לי משהו על העולם, כי היא מאמתת אותי עם רגשות. הילדים שלי, יש סיכוי שהם יתקלו באיזה ספר שבו יהיו כאלה ביטויים. או שהם יגידו, מה זה, לא בא לי על זה. או שזה יזעזע גם שככה פעם אנשים יתנהלו בעולם, והם יעוף להם המוח. היום הם יודעים להגיד מה שהוציאו מרוע על דל, כל השמנופוביה הזאת. הילדים שלי היום לא מתייחסים בכלל לחיצוניות אחד של השני. זה בכלל לא לגיטימי להגיד משהו, זה אפילו לא משנה אם זה שיפוט או לא שיפוט. הם בכלל לא אומרים אחד לשני דברים על החיצוניות שלהם או על המגדר שלהם.
אבל
זה שינוי שמתחולל בעולם.
צריך לזכור שכבר לפני הרבה שנים, אחד מהספרים של אגת הקריסטי, שבמקור קראו לו 10 קושים קטנים, גם השם שלו שונה כבר לפני זמן רב, לקודם 10 אינדיאנים קטנים, אחר כך ללא נותר אף אחד. זאת אומרת, כבר אז הבינו שאנחנו לא יכולים היום לשים על כריכה את השם 10 קושים קטנים, ולא משנה למה התכוונה הסופרת.
נכון. אוקיי, אז פה אני מפרידה בין התוכן של הספר, שהוא הספרות, לבין הכריכה שלו. הכריכה שנמצאת בחוץ, היא עובדת בשני מישורים. קודם כל יש את המישור השיווקי. זאת אומרת, אין פה מה להתייפייף. ההוצאה לאור ידע שאם היא תשאיר את הכריכה, 10 קושים קטנים, וזה יושב בחלונות ראווה שלהם, אז ינפצו להם את חלונות הראווה המון זוהם, ויפילו להם את אתר האינטרנט, והם יוחרמו. אז זה בכלל מישור אחד שהוא מישור שיווקי. המישור השני הוא שכריכה, שהיא בחוץ, היא כמו פעולה בעולם. אתה גם באמת לא תלך עם טישרט בחוץ, שכתוב על 10 קושונים קטנים. אבל התוכן של הספרות שהוא בפנים, ומגיע אליו מי שבחר לקנות את הספר, ולפתוח אותו ולתלול לתוך היקום המקביל הזה של הספרות, זה כבר סיפור אחר. ושם אתה לא יכול, אתה לא יכול לייצר מרחב סטרילי. אתה לא יכול לייצר מרחב סטרילי, קודם כל כי זה אז כבר לא יהיה אומנות, זה לא יהיה ספרות, זה יהיה שיעור חברה בבית ספר, או דף מסרים של מפלגה. ושנית, כי המציאות היא לא סטרילית.
את יודעת, צריך להסביר למאזינות ומאזינים, אנחנו התחלנו את הדברים במילים ארפר קולינס, כן? אבל זה לא רלוונטי, כי זה לא יישאר רק בבריטניה או רק בעולמות קוראי האנגלית, כי את הספרים לעברית יתרגמו מאותם תרגומים חדשים. זאת אומרת, הניקיון יגיע גם אלינו ואל שאר מדינות העולם.
נכון. למרות שצריך גם כן לציין שהם ממשיכים להוציא, לפחות נדמה לי אצל או אצל איאן פלמינג, או אצל רואל
דאלטין. אצל כולם, גם וגם.
גם
וגם. הם יוציאו מי שירצה נקי ומי שלא. ודרך אגב, זו עבודה מצוינת ליום שבו אני אפסיק להיות מגיש רדיו. זו עבודה מצוינת להיות מנקה ספרים. אני חושב...
כתוב
שהם
משלמים נורא מעט.
לא, בסדר, אני כבר אהיה בפנסיה, אז אני לא תפקיד נהדר, כי אני מודה שבניגוד אלייך אני נמצא בקצה השני. אני מגדיר בתוכי את כל מה שקוראים לו הטרלול הפרוגרסיבי. אני לגמרי שם.
אז כן, אגב, בעיניי לי הדיסקליימר שהם שמים בספרים של איאן פלמינג הוא יותר נכון בעיניי. זאת אומרת, לכתוב, תשמעו, יש כזה הקדמה בסוף, בהתחלה כתוב, תשמעו חבר'ה, זה נכתב בתקופה חשוכה יותר, שאנשים חשבו שזה סבבה לצבות נשים זרות בתחת. נגיד, ואז אתה קורא את זה בקונטקסט, ואתה יכול להחליט אם זה מגניב אותך לקרוא על זה, או שזה כל כך מזעזע שאפילו לא בא לך לקרוא על זה.
שזה מתחבר לכותרת נוספת שראינו אתמול, שבה הודיעו שהוצאה מחודשת של הספר חלף עם הרוח, תצורף לה אזהרה על תיאורים פוגעניים או מזיקים שנכתבו בספר ההוא. זאת אומרת, כמו שאת אומרת, יש כבר דיסקליימרים. אבל אולי להמשך השיחה שלנו, אני רוצה לקרוא ברשותך, אם את מרשה לי, מתוך ספר שיצא השנה, ותאמרי לי את דעתך עליו. וכך אחת הפסקאות. היא חשבה עכשיו על אחר צהריים אחד, כשהם שכבו העירומים במיטה, בדירת חדר ריקה. היא הייתה בת 14, הוא היה בן 42. בחדר שררו חום יבש ואפלולית, היא שכבה על הבטן עם הפנים מופנות אליו. הוא שכב על הצד, משעין את הראש על היד, וביד השנייה ליטף את שפעת השיער המטולטל וערך שהקיף את פניה. מקרה שלא עובר היום, ילדה בת 14 עם גבר בן 42, ופרסמה את זה את, השנה.
תודה רבה, זה נהוג לעשות אמבוש למרואיינים. כן, אז בספר יש מה שמבחינת הגיבורה הוא לכל דבר ועניין רומן, כשהיא הייתה בת 14 עם הגבר הזה בן 42, עם בני.
ואת מאפשרת את זה ככותבת.
תשמע, מה זה מאפשרת? זה מה שקרה. מבחינתי זה מה שקרה בחיים של מאזי. וכיוון שאני מתנדבת כבר שנתיים בערך עם בשין בזנות, אני יכולה להגיד לך שזה לא דבר שקרה רק לה. זאת זה דבר שקורה, שיש... ואתה יכול להגדיר את זה איך שאתה רוצה, אתה יכול להקריא את זה לחיים
של ניצול מיני. אבל הבחירה להגדיר את זה, או לתת לדמות הראשית שלך את ההבנה שזו הייתה אהבה ולא ניצול מיני, זו עבודה שלך כסופרת.
זה מה שזה היה בשבילה. בשבילה זה מה שזה היה. אני חושבת שאנחנו רואים, כשאנחנו קוראות את זה, אנחנו רואות במי שיפכה להיות, שהדבר הזה לא נשאר בלי השפעה.
גרורה של הדבר ההוא.
על החיים שלה. אבל באותה, כן, אבל חד משמעית זה דברים שקורים, וזה בדיוק על זה אני מדברת, המרחב שלנו, המרחב הישראלי בטח, הוא מרחב אלים מכל בחינה, הוא אלים פוליטית, והוא אלים מינית, והוא אלים חברתית, והוא מתחזר לחלשים, כמו שאביב גרנצ'ר, זה לא מקום לחלשים. ובמרחב כזה, הדבר הזה הוא בסך האפשרויות שתהיה מערכת יחסים בין מינית, בין ילדה בת 14 לגבר בן 42, שכל כך, שלא רק זה שהיא תהיה, אלא שגם יהיה חסר מי שיצביע על זה ויגיד שזה לא בסדר. ואני לא רוצה לנקות, אני לא רוצה לנקות את הספרות מזה, וכאילו אם הייתי רוצה, הייתי כותבת אגדות ילדים, זה לא מה שאני עושה.
ואולי כשתרגמו אותך לבריטית, בארפר קולינס, יחליטו שהפסקה הזו כבר לא מחזיקה ב-2023.
היא לא תהיה ערומה, היא לא תהיה ערומה, וזה לא יהיה רומן, הם ישחקו שבצנה או הם טאקי או משהו.
כן, סקראבל. קלי ברק, זה ספר שאתם צריכים לקרוא, יצא אך השנה. סופרת דריה שואלי, חג שמח שיהיה לך, תודה שהיית איתנו הבוקר.
חג שמח, חג חירות, תודה רבה.
הצלילים היפהפיים האלה שאתם שומעים עכשיו הם מתוך שיר חדש, עם מי כואבת לי קוראים לו. אם תביטו בקליפ המלווה את השיר תוכלו לראות תמונות של אותן נשים וילדות שתצלומיהן מופיעים על הקירות, גם בנות משפחתה של הזמרת, אמא, סבתות, דודות, אבל גם נשות תרבות שהן אימותיה הרוחניות, רונית אלקבץ, אתי אנקרי, ויקי שירן ואחרות. הקול שלה בעוד רגע יהיה לכן מוכר וליווה אתכם במשך שנים כשהאזנתם לתוכניות גלץ. זה אולי עכשיו שיר הבכורה, לבנת בן חמו, בוקר טוב לך.
שלום, בוקר טוב גואל, בן חמו, אני מרשה לעצמי לתקן אותך, אני חייבת שזה ישתרש.
עד כמה מוזר לך לשמוע את קולך כך כזמרת?
האמת שלא מוזר לי, זאת האמת, בגלל שהתחלתי כזמרת, זה מה שעשיתי בתור נערה, ככה מגיל 14 עד גיל 18, ואז עברתי לתחום התקשורת, אז זה משהו שהוא יחסית טבעי לי, וגם התבשלתי עם זה בשנים האחרונות כל כך הרבה זמן, שהדברים סוף סוף במקום.
את מופתעת מההצלחה המטורפת של השיר הזה?
אני, זו פעם ראשונה שאני שומעת שמישהו מגדיר את השיר כהצלחה מטורפת, אני זורמת איתך. אני יודעת שבמדדים שלי זה באמת הצלחה גדולה. אתה יודע, השיר עוד לא נכנס לפלייליסטים וכאלה, אבל מבחינתי עצם זה שהוא בחוץ, עצם זה שעשיתי את הצעד ושמתי רגל בתוך העולם של המוזיקה, אחרי כל כך הרבה שנים שהייתי בתחום של התקשורת ונורא פחדתי לעשות את הצעד, אז עצם הדבר הזה זו כבר הצלחה.
מי הן אותן נשים?
בקליפ, על קיר התמונות. קודם כל, הקיר תמונות הזה הוא מחווה ליצירה של האומן ז'וזף דדון, שהציג את היצירה שלו לפני כמה שנים בבית התפוצות, ועל הקיר, שהוא מראה מאוד, מה שנקרא מרוקאי פריפריאלי, היו תמונות של רבנים, שזה גם משהו שמי שמכיר את ההוויה, ממש זוכר. אז החלטתי לעשות באמת איזשהו טוויסט עם תמונות של נשים. הנשים הן, קודם כל, אמא שלי. וכמובן סבתא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, מימי, שהיא בת 82, וגם סבתא שלי, נונה, של בעצם על שמה אני קרויה, זה לונה לבנה לבנת, והיא נפטרה בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 54, וכמובן גם דודות ובנות דודות, ובאמת אנשים שהזכרת, שהן מעין אימהות רוחניות שלי.
הבחירה באותן אימהות רוחניות כמו רונית אלקבץ, אתי אנקרי, ויקי שירן, כי מה? כי את שואבת מהכוח שלהן להתקדם או לפרוץ למרות?
אני חושבת ששלושתן הן גם נשים שיצרו יצירות שאני ממש מחוברת אליהן וממש טלטלו את עולמי. אלבום הבכורה של אתי אנקרי, הטרילוגיה של רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ, וכמובן ויקי שירן עם שוברת קיר, אז הן לא רק יצירות שטלטלו אותי, הן גם תמיד נשים שהסתכלו החוצה, שהיה להן נורא חשוב מה קורה עם הנשים סביבן, מבחינה חברתית וסוציולוגית, וזה משהו שלי לקח המון זמן לחבר בין לבנת השדרנית שהייתי, או אשת התקשורת שהייתי, לבין לבנת המוזיקאית, ופשוט באיזושהי נקודה למזלי נופל לי הסימן דת שזה יכול להיות מאוד מובן מאליו, אבל לי זה לא היה מובן מאליו, שאני אותה אחת, ואני יכולה להמשיך בראייה שלי ובתפיסה החברתית שלי, יחד עם זה שאני מוזיקאית. אני לא יוצרת מתוך אג'נדה, אני גם לא אוהבת כאילו שזה קורה, אני חושבת שיצאת מזה יצירות לא טובות, אני פשוט כותבת את מה שבוער בי. אבל הדברים מתחברים, זאת אומרת, גם העשייה וגם היצירה.
הזכרת גם את רונית אלקבץ, גם את ג'וזף דדון בתחילת דברים. אנחנו כולנו כמובן זוכרים את העבודה המשותפת המצוינת נכון. שלהם במוזיאון הלובר יחד. למה בעצם לקח לך כל כך הרבה זמן?
הייתי ממש פחדנית, זאת האמת. זאת אומרת, הפחד השתלט עליי. עד שהגעתי לגלי צהל, גדלתי באשדוד, למדתי באולפנה, זה היה מאוד לא טריוויאלי להגיע מהמקום שבאתי ממנו אל תוך גלי צהל. עד אז הרגשתי שאני ממש סבבה, זאת אומרת, היה לי ביטחון בעצמי כמוזיקאית, כזמרת, אבל כשהגעתי לגלי צהל ממש איבדתי הכל, וככל שעברו השנים גם מיקה חוסר ביטחון, כי הייתי בצד המאוד מאוד ביקורתי, של המוזיקה, הייתי חברה בישיבת הפלייליסט, הייתי מקבלת שירים, ועוד לא התחיל השנייה, כבר השריר הביקורתי מופעל, וזה לא בקטע רע, זה פשוט, זה טבע הדברים. Mm-hmm. ונורא נורא קשה ליצור באווירה כזאת, ובתודעה כזאת של שיפוטיות mm-hmm. וביקורתיות. Mm-hmm. כל הזמן חשבתי שאני לא מספיק, כאילו ממש דמיינתי איך שופטים גם אותי, איך מבקרים גם אותי, ומה שנקרא, כימטתי את הדף עוד לפני שנכתב בו משהו אפילו. אז לקח לי המון זמן לשקם את הביטחון, הייתי גם חייבת לעזוב את גלגלת, הבנתי באיזושהי נקודה שאין מה לעשות, אני צריכה להתנתק מהמקום עם כל אהבתי.
אבל זה לא גורם לך גם קצת לעשות אשמנו, בגדנו, אבינו, מהקולפה על כל אותן החלטות מהירות, כמו שאת אומרת, שעשית אודות יצירות של אחרות ואחרים?
אני מאוד שלמה עם עצמי, אני חושבת שעשיתי את המיטב כדי לתת כבוד לכל אומן ואומנית ששלחו אליי שירים, גם במסגרת ישיבת הפלייליסט, וגם בתור בן אדם שעורך תוכניות, אם פנו אליי בכל מדיה אפשרית, תמיד הגפתי, תמיד הזנתי. אני חושבת שגם בגלל זה היה לי, סליחה שאני מידע על עצמי, אבל כל כך קשה לעזוב את גלגלץ, כי כל הזמן חשבתי מה יהיה עם אותם אומנים שאני בשבילם הבית שלהם, זאת אומרת, הכתובת שהם יכולים לפנות אליה. חשוב כל מיני אומנים דתיים, או שעושים מוזיקה שהיא מה שנקרא שחורה על הרצף, מזרחית, אי-פופ, דברים שלא היו לאורך כל השנים, אתה יודע, אנחנו רק עכשיו בשנים האחרונות עם פריחת האי-פופ, אבל זאת אומרת, אני ממש הרגשתי שאני כתובת בשביל האומנים האלה, זה גם מה שעשיתי המון שנים, באמת.
ומה אמא אמרה על השיר?
היה לי מאוד קשה להשמיע לאמא את השיר, למעשה חיכיתי עד הרגע הממש אחרון, השיר יצא ביום רביעי בבוקר לפני שבוע וחצי, ועד 12 בלילה ביום שלישי היא לא שמעה את השיר. זאת אומרת, עד ממש הרגע שלא יכולתי עוד למשוך את הסיפור הזה, הגעתי אליה הביתה, אנחנו גרות באותה עיר באשדוד, והקדמתי כל כך הרבה הקדמות, כי ראיתי על הפנים שלי כל כך לחוצה, מה היא כבר הולכת להשמיע לי, איזה שיר כזה של תינוף על אימא וכל הרעות שהיא עשתה לי, אבל
שהיא לא עשתה לך.
אז בגלל שאני נלחצתי, אז דיברתי יותר מדי. ואז כשהיא שמעה, אז היא אמרה, וואי, זה ממש לא נורא כמו שתיארת את זה. והיא כמובן נורא 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 התרגשה ומאוד מאוד שמחה בשבילי שאני עושה את זה, שאני מקשימה את החלום שלי.
ואת באמת עושה את זה. אמי כואבת לי, אנחנו שומעים את זה שוב ברקע. לבנת בן חמו, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר. חג שמח.
תודה רבה על השיחה המעמיקה, חג שמח.
זהו, הגענו לסיומו של אסקט נוסף, לסוף השבוע של גם כן תרבות, מבית כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.